טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על האהבה, מה זה מהות, מהות האהבה, מה היא, מה המשמעות של מושג הזה, מה זה שאדם אוהב מישהו או משהו. והיום אנחנו ננסה להבין איך קונים מידת האהבה. אם דיברנו על זה שמידת האהבה זה השקפת עולם ולא רגש, והשקפת עולם שכוללת בתוכה, או מידה, כן, שכוללת בתוכה את יכולת לראות אין סופיותו של אדם אחר והזדהות איתו, אז איך קונים? איך אנחנו מגיעים למידת האהבה? אני רק רוצה, לפני שלהגיד את זה, אני רק רוצה להגיד, בסוגריים להוציא את האהבה המינה של האהבה. רוב העולם חושב שהאהבה זה רגש, וכתוצאה מהמחשבה הקלוקלת הזאת, המחשבה הרעה הזאת, הם נראים שהמחשבה הזאת הזיקה להם מאוד מאוד לעולם המודל הרומנטי של אהבה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על חיי משפחה של רוב העולם שהוא ספוג בשירי אהבה והצגות וסרטים ורומנים ושירים ומשוררים וכל זה, כשמדברים על אהבה, האהבה שלהם היא ארוסה, פשוט ממש משהו נורא והיום, מה שקורה היום בעולם בעניין הזה של אהבה. יש אחד הסוציולוגים, פסיכולוגים הגדולים ביותר בתחום הזוגיות, קוראים לו הרוול הנדריקס, הוא מאוד מאוד ידוע, הוא המציא את שיטת אימאגו, טיפול של הזוגיות, ובספר שלו לקבל אהבה שהיית רוצה, זאת אומרת, זה תורגם להרבה שפות בעולם, זה to have the love that you want, או משהו כזה, that you want. איך? לעברית תרגמו את זה ככה, לבסוף מוצאים אהבה. טוב, יופי. אז הוא כותב כמה שמשפחות הרוסות וכל זה, ולדעתו רק בין 5-10% אנשים מאושרים בחיי משפחה שלהם. ואילו 95% מכל מין האנושי שנשוי, חיי משפחה שלהם הרוסים, לא אוהבים אחד את השני, לא מסתדרים טוב. כאילו, יש כאלה שבסדר, יחסים טובים, אבל לא אהבה באמת. אין קרבה גדולה וזה, בסדר, לא נורא. כן. אומר, אם יש בממוצע פלוס מינוס זנה בין 25-40% גירושין בעולם, זנה, ממדינות, מזה, אם יש כל כך אחוז גדול של גירושין, אז מה? 60% שנותרו, הם כולם משמחים ומאושרים, או שהם מתגרשים או שהם מאושרים, ודאי שזה לא ככה, כולם יודעים שזה לא ככה. נכון? זאת אומרת, יש בממוצע, יש כל מיני נתונים סטטיסטיים נמצאים, אפשר לבדוק את זה, זה ממוצע מדובר על אלה שנשואים, ביניהם יש 40% בגידות. אנשים שבוגדים אחד בשני, אז אם אתה לוקח 40 שמתגרשים, 40% שבוגדים, אז כבר מי נשאר? אדם לא בוגד כשהוא אוהב מישהו. אז וחיי משפחה הרוסים, זה לא, אי אפשר להביא את זה הנה, יש להם. תראה איך הרבה הם שרים, ותראו מה יש להם, איזה כיף להם, איזה מאושרים. הוא שם, יש ספר אחר, הוא כותב שם, שהוא כתב יחד עם אשתו, אז הוא הולך ברחוב, הוא רואה שם אנשים עומדים, סטודנטים שם ברחוב, עומדים מתחבקים. הוא אומר, אני יודע ש-90% מהם תוך שנתיים ישנאו זה את זה. סטטיסטיק, ככה זה יוצא. אז מה שאתה רואה, אתה רואה את הקטע מהסיפור שלם. אז לכן אפשר להגיד לעניות דעתי שאהבה הרומנטית, מה שהם מציגים כאהבה גדולה ואמיתית, היא פשטה את הרגל. אין דגם כזה של my love לאו, כן, זה אותו לאו שלא כתוב בתורה, כן, זה 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 לאו אחר. ולכן אנחנו מגיעים למסקנה שאהבה זה משהו שצריכים ללמוד. איך עושים את זה? איך אוהבים? כמו שצריך ללמוד אהבת השם. אם אני לא טועה, אני חושב שיש לי פה באיזשהו מקום... כן, הנה. יש זה ביטוי מאוד חזק כזה אצל הרמב״ם, ביד החזקה אין לכם דפי מקורות, רק כי זה קטע קטן, אז תקשיבו אותו היום ככה. כותב הרמב״ם ביחס לאהבה כלפי קדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד. זאת אומרת, שהוא כל הזמן לומד, כן? הוא כל הזמן נמצא בה. תמיד, כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך, בכל נפשך, אינו אוהב את קדוש ברוך הוא, אלא בדעת, בשכל. שידעו, אתה לא יכול לאהוב בלי לדעת. זה שאתה מרגיש אהבה גדולה, ואתה רוקד, ואתה שר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, זה לא אומר שזה באמת אהבה לפי רמב״ם. רגיש בסדר, אתה יודע לשיר, אתה יודע לרקוד, יפה, זה לא אהבה. אהבה כשאתה מבין, לומד, אתה לומד את דרכיו, אתה לומד על הנהגתו, על גילויו, על הופעתו בעולם, אז זה נקרא שאתה אוהב. אפשר לאהוב רק כשאתה לומד, מכיר, מבין. אינו אוהב את קדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעו, ועל פי הדעה תהיה אהבה עם מעט, מעט, ועם הרבה, הרבה. כן? שמתם לב לביטוי הזה? אם אתה לומד את הנהגת השם בעולם, אם אתה יודע אותו, אתה דע את השם אלוקיך, אם אתה לומד את תורה, אתה לומד הופעו, אז על פי זה תהיה אהבה. אם אתה לומד הרבה, אוהב הרבה, לומד מעט, אוהב מעט. ואותו דבר אני רוצה להגיד לכם, זה ביחס גם בזוגיות. תוציאו את זה מהראש, זה הכל שקרים, פשוט שקרים, שיש כזה אהבה, אני אוהב את אשתי, אוהב את אותי, אנחנו אוהבים, אוהבים, אבל אין קשר. אבל אנחנו לא מכירים זה את זה, אנחנו לא לומדים אחד על השני, אנחנו לא יודעים את העולם הפנימי של אחד על השני, אנחנו לא מבלים זמן של שיחות נפש, אלא אהבה, אהבה, מותיק, מותיק. תשכחו מזה, זה דגם גוי, שקרי, לא קיים. זה פשוט מין כזה סיפור שמספרים לכם. אבל כמו שהקשר האמיתי בין בני זוג יכול להופיע אך ורק, אם הם מכירים את הצד הפנימי של אחד של השני, את הנשמה של אחד של השני, את העולם שלו. אז כשאתה יודע את אשתך, אז יש סיכוי שאתה תאהב אותה. אבל אם אתה לא אוהב, אלא מה, זה נוח לך. אתה אוהב את הדג מלוח שלך. זאת אומרת, אתה אוהב שהיא מענה אותך, היא מענגת אותך. בכל מיני, כאילו, איך היא מבשלת, איזה אימא טובה. זאת אומרת, אתה לא באמת אוהב אותה. אתה אוהב מישהי שיודעת טוב לחנך ילדים, יודעת לטפל, יודעת לנקות יפה, מישהי שמבשלת משהו, כמו אמא שלי. זה מה שאתה אוהב באמת. אי אפשר לאהוב בלי להכיר את העולם הפנימי של אדם אחר, את האישיות שלה. וכשאנחנו מדברים על אהבה, כמו שאמר, כמו שאתה לא יכול לאהוב את קדוש ברוך הוא, כי אתה, ממה אתה אוהב אותו? ממה אתה מתלהב? כזה רגש, ראית, שמעת שם, בסדר, הלך, וכאילו, כמו ילד שאוהב שוקולד. זה לא באמת אהבה. אהבה בוגרת, אמיתית, עמוקה, זה אהבה אך ורק על ידי דעת, שמתגלה אחר כך גם ברגש, גם בקרבה פיזית, נפשית, קולינרית וכלכלית. לא משנה, יש הרבה סוגים. אבל כל זה דרכים איך אנשים יוצרים את האהבה או מבטאים את האהבה. אבל מהות זה לא בזה שהיא יפה או הוא עשיר או ש... לא, לא, זה לא העניין. זה לא אהבה. כמו שאברהם אבינו, שהוא הכיר את קדוש ברוך הוא, ואז זה נקרא שהוא אהב אותו. אבל קודם כל הוא היה צריך להכיר אותו. ואז כשאנחנו מדברים עכשיו על על ללמוד מידת אהבה, אנחנו מבינים שמטרה שלנו זה בעצם לא לחכות שיבוא רגש, אלא ללמוד להכיר את בן זוג, או את האדם שאתה רוצה לאהוב אותו, את הרב שלך, את החבר שלך, את בן שלך. זה שאתה אוהב את בן, אז זה רגש טבעי כזה. אתה אוהב את כזה משהו שאתה אוהב לשחק איתו. הוא משעשע אותך. אבל קשר עמוק, אנושי, אם אין, אז זה לא אהבה. זה בסדר, זה אינסטינקט הורי. לא באמת שאתה אוהב את בן שלך. רק שיש קשר פנימי, אתה יכול לאהוב. כן, בבקשה. אני רוצה להגיד,
מה שפעם הרמב"ם אומר, וגם מה שפעם אמר, אני אומר שאם תצליח לאפשר לאהבת השם אליך, למלא אותך כל הזמן, כל הלימוד זה אם אני נפגש עם המאמין הגדול של השם כלפיי, אז נותן לי את היכולת לאהוב את השם. את האמון, כאילו האמון החוזר,
כן, כן, אני מסכים, זאת אומרת, אבל באיזה דרך אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא? ואז, אז קודם כל, אז הוא אומר, הצד הכי עליון של האדם זה השכל שלו. כמו שהרמב"ם אומר שאצל אדם, השכל זה הצלם אלוקי שבו. אז צריך להשתמש בכלי הזה שהוא הכי עליון, שאצל כל אחת יש מדרגת השכל שלו, ולהשתמש בו כדי לאהוב, לא כלי אחר. כלים אחרים של הגוף שלנו זה ביטויי אהבה. אבל המהות, כמו שהרם אומר, ידיעה. אני רק, כן, הנאה והרגש האהבה זה תוצאה, נכון, תוצאה של השקפת עולם שנקראת אהבה. אבל אני חושב שאם אנחנו ניכנס עכשיו לדיונים, אז לא יהיה לנו שיעור. אז אולי אנחנו נתקדם כאן, ואם יש שאלות, תשאלו בסוף, או באמצע, אולי נעשה עוד הפסקה. נראה. טוב, אז אם כך, אם זאת בעצם הגישה, אז איך אפשר להתחבר לאדם אחר בידיעה, בשכל, בהבנה, בהכרה של העולם הפנימי שלו? איך עושים את זה? אז כדי להדגים לכם את הדבר הזה, אני אספר לכם סיפור שגם אולי סיפרתי, אני הרבה מספר את אותו סיפור, אותם הסיפורים, כי הם מאוד, מאוד כאלה, כן, מסבירים את הסיטואציה. אז הסיפור הוא כזה. יש לי חבר, או מכר, עכשיו כבר לא חבר, פעם היינו בידידות קרובה, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה, והוא עושה טיפול פסיכולוגי לאנשים. אבל יש, בין הפסיכולוגים יש רמות שונות של הפסיכולוגים. והרמה היותר גבוהה זה זה פסיכולוגים ש... כאילו, הטופ של הפסיכולוגיה, זה מישהו שעושה לא טיפול פסיכולוגי, אלא פסיכואנליזה, זה נקרא. הוא לא עושה תרפיה, אלא אנליזה. וטיפול, טיפול כזה הוא מורכב. הפסיכותרפיה זה בן אדם מגיע פעם בשבוע לפסיכולוג, יושב איתו 50 דקות, וככה הם נפגשים פעם בשבוע, וזה יכול לקחת כמה, לפעמים שנה, שנתיים, פלוס מינוס. זה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר, אבל ממוצע. פעם בשבוע. פסיכואנליזה זה משהו אחר לגמרי, זה כניסה לתת מודע של אדם. וזה נפגשים כמעט כל יום, וכל מפגש הוא בערך 45-50 דקות, כל יום, לפחות חמישה פעמים, ארבעה, חמישה פעמים בשבוע, וככה זה נמשך בממוצע פלוס מינוס 5 שנים. כן. משהו מאוד מאוד, כניסה מאוד עמוקה לנפש האדם. וזה דבר שאם טיפול פסיכולוגי כזה, פסיכואנליטי, הוא מוצלח, הוא טוב, זה עזרה מאוד גדולה, זה משנה כל החיים, זה תורם המון. רק מה, זה, כמו שאמרתי, כמו שאני אומר, בכל מקום זה צריך להיות על ידי אדם יראי שמיים ומקצוען. לא כל אחד, לא כל פסיכולוג מסוגל לעשות דבר כזה. כאילו, כמעט, בכל הארץ יש 400 אנשים כאלה. 400 שמתוכם לפחות חצי לא מוצלחים, לפחות, כן? זה יחידי סגולה שיודעים לעשות טיפול כזה. והחבר שלי הוא היה כזה. יום אחד אני ראיתי פציינט שלו, אדם שהוא נפגש איתו כאן. וכשראיתי, היה לי משהו, מין כזו צביטה בלב. כי האדם הזה שראיתי, הוא היה מאוד 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 לא חכם. ממש על גבול פיגור. והתנהגות קצת מוזרה, היינו שם באיזשהו מקום כזה ציבורי, הוא אכל גרעינים וזרק קליפות על הרצפה, וממש מאוד מאוד לא. והחבר שלי, זה שהוא פסיכולוג, החבר שלי הוא איש אשכולות. הוא קורא הרבה ספרות, הוא מנגן בעצמו בכלי מוזיקלי, כלי מוזיקלי, מוזיקה קלאסית, והוא יודע דברים שם על תקופות שונות בהיסטוריה, רנסנס ועניינים, ומדבר על זה. הוא מאוד 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 מפותח. בשבילי זה היה יכול להיות עינוי לשבת עם אדם כזה כל יום, שעה שלמה, במשך שנים, זה עינוי, לא הייתי מחזיק מעמד, לא יכולתי לעשות כזה דבר. והוא יושב איתו ככה. היה לי מאוד תמוע. אז אני שאלתי אותו, תגיד לי, על מה אתם מדברים? מה יש לכם כבר לדבר? על מה השיחות שלכם שנים? אז הוא אמר לי, באמת, אתה צודק, זה קשה לדבר עם בן אדם שרמת המשכל שלו לא גבוהה. אבל זה קשה לעשות טיפול רגיל בפסיכותרפיה. אבל בפסיכואנליזה אנחנו בכלל לא עוסקים בעולם המודע של האדם. אנחנו תמיד עוסקים בתת מודע. ותת מודע אצל כולם הוא מלהיב, מיוחד, מפותח, עשיר, עמוק. כל אדם שהוא מסוגל לחשוף את תת מודע שלו, זה עולם ומלואו. הוא תמיד מעניין, הוא לא יכול להיות לא מעניין. זה כמו מישהו שהוא מסתכל על פרח. סתם פרח, בסדר, כמה אתה יכול ליהנות מפרח? בסדר. נהנית, הסתכלת, הרחת, בסדר, כמה אפשר. אבל מישהו שהוא מקצוען, מישהו יכול להסתכל, מכיר את כל העולם הפנימי של הבוטניקה, של צמח, ואיך הוא בנוי, ומה הוא עושה, ואיך... סליחה. ואיך הוא מתרבה, ואיך הוא... ואיך הבנוי תא של, של הפרח הזה, ובתוך התא, וכרומוזומים, וריבוזומים, ומה הגרעין של תא, וכמה יש לה פלצנטה של תא, זה עולם, עולם, כל החיים יכול לבלות בפרח אחת. למה? כי העולם שלנו בנוי בצורה כזאת שכל דבר, כל חלק, מה שתיקח בעולם, הוא מאחוריו עומד אין סוף. לא משנה מה, תקח את החתיכת נייר, תתבונן בפנימה עוד יותר, עוד יותר עמוק, אתה תגיע לאטום, ושהוא יהיה דומה ל... ובתוך אטום זה מאוד מאוד דומה לגלקסיה, שיש שם שמש, ירח, מסתובבים סביב הגרעין, ככה זה גם אלקטרונים, סביב הפרוטונים מסתובבים, שם זה עולם, עולם. ואחרי אלקטרונים אתה תראה שם עוד קווארקים ומיזונים וניטרינו ועוד, עוד, 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 עוד. אתה יכול ללכת עד אין סוף. בכל דבר בעולם תמון אין סוף. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל ההוויה. אין משהו, אין פרט בהוויה שהוא, שמאחוריו אתה לא מגלה את העולמות. אז אם אתה מבין את זה ככה, אז כמובן שגם תת מודע של האדם הוא כזה. אם אתה, כל הבעיה שאנחנו לא בקלות יכולים לחדור לתת מודע של האדם, הוא חסום הרבה פעמים לאדם עצמו וגם למטפל. אבל אם הצלחת, זה לא יכול להיות לא מעניין. לא משנה שהוא לא מכיר את פילוסופיות ודברים אחרים, זה בכלל לא רלוונטי. עולם תת מודע הוא... חייב להיות צבעוני, מעניין, מרתק. כל השאלה אם אתה מצליח לחדור. ואני הצלחתי. לכן זה אין הבדל אם הוא כזה או אחר. כן, אדם הזה. הוא פרופסור או שהוא אדם פרימיטיבי. אין שום הבדל. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש אין סוף. גם לאשתך. למרות שאתה חושב ששום דבר לא מעניין אותה בחיים חוץ מהאוכל וטיפול בילדים או בגדים או כל מיני, זה לא משנה. בכל אדם יש אין סוף. והעבודה שלנו בזוגיות זה ניסיון לחדור לאין סוף שלה. אנחנו לומדים מידת אהבה. אם אתה מצליח להכיר את האישיות, כמו שהרמב״ם אמר, לדעת אותה, כמו שאדם ידע את חווה אשתו. מה זה ידע? התחבר. זה לא רק חיבור גופני. זה חיבור נשמתי, חיבור מהותי. זה צריכה להיות פשוט מעין משימה כזאת, מעין אתגר כזה, שאנחנו בזוגיות לומדים מידת האהבה. אני לא מסוגל לעשות את זה לכולם. אני לא יכול לאהוב את כולם כמוני, כי זה... כי האישיות שלי היא עדיין קטנה, אני לא מצליח עדיין להעביר את זה לכל עם ישראל, לכל האנושות. אבל את אשתי, ילדיי, חברים, משפחה, בני עירי, בני עמי וכל זה, כל זה, זה מדרגות שבהן אני לומד לאהוב. זאת אומרת, אני לומד לאהוב אותה. לא אומר, אין רגש, מה אני אעשה? ואז הוא אומר, להתגרש. כן, אני עכשיו חוזר לתחילת שיעור הקודם. הוא שואל אותי, להתגרש איתה? למה להתגרש? כי אני לא אוהב. אתם יודעים, איך הוא יכול לקלקל חיים לבחורה על ידי כל הטלוויזיה או את השירים וכל זה, כי מישהו הכניס לו לראש מחשבה הזאת שאהבה זה רגש. מי התחתן איתה עכשיו? מישהו ש... שהוא בעצמו לא... בחור רווק לא ייקח בחורה שהייתה נשואה שנה וחצי. אתה מקלקל חיים לאדם אחר, למה? כי לא אוהב אותה. והגישה שלנו היא צריכה להיות שלא. אנחנו לא מתחתנים בגלל שאנחנו אוהבים, אלא בגלל שאנחנו איתה יכולים, לא רואים, שאני מסוגל ללמוד לאהוב אותה. ואת האהבה הזאת הולכים ומגדילים, וכתוצאה מזה, כשאתה מכיר טוב טוב את האישיות של האדם הזה, אז נוצרת ביניכם קרבה נפשית, כל כך גדולה, רוחנית, נפשית, שכלית, בהרבה מובנים, נוצרת תחוש, קרבה כזאת גדולה, שוודאי שרגש נובע, הוא רגש בא, הוא ודאי שהוא מיד יוצא. וזה מה שצריך לעשות במידת אהבה. אנחנו בעזרת השם נמשיך את זה גם בשיעורים אחרים, בכמה שיעורים הקרובים אנחנו נדבר על נושא הזה של אהבה. טוב, נעצור כאן.